אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום לך, איפה שאת לא נמצאת, שמחה שבאת לפה היום. כאן שירי כהן, אנחנו הולכות לדבר היום על בין אהבה וקבלה עצמית לבין שינוי. אני יושבת כאן באולפן עם שיראל שרף.
שלום.
שלום וברכה, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, מה איתך?
כיף גדול. ממש שמחה שאת כאן היום. אנחנו הולכות לדבר על זה ביחד, על החשיבות שבקבלה ואהבה עצמית, ומצד שני על הפחד בלקבל ולאהוב את עצמי, מה זה בכלל אומר, והאם זה אומר שאני אמורה להתייאש משינוי. אם אני מקבלת את עצמי ואוהבת את עצמי, האם זה אומר שאני אמורה להתייאש מהאכילה שלי, להתייאש מהגוף שלי, ופשוט לקבל את הדברים כמות שהם, שזה נשמע ככה פחות מתכון נחמד לחיים טובים. אז פתיח קצר והתחלנו.
טיל.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, אהבה, קבלה ושינוי.
טוב, אז אנחנו פה כדי לדבר על הנושא הבוער, שנקרא אכילה רגשית, התעסקות בהשמנה, הרזיה, אוכל, משקל, גוף. ואחד הדברים שמאוד מאוד פופולריים היום, ודיברתי על זה גם בפודקאסטים הקודמים, זה להפסיק את המאבק, להפסיק את המלחמה, להבין שמלהילחם בעצמי לא יוצאים דברים טובים.
אבל שירי, אני מרגישה שזה מילים גבוהות.
לגמרי.
לבוא ולהגיד, תקבלי את עצמך, אל תלחמי, מה זאת אומרת, אבל בסוף, אחרי שאני שומע את המילים הטובות האלה, 5 דקות אחר כך, אני חוזרת לפינה הקטנה שלי, והכל חוזר למקומו. אז איך אני יכולה לקחת את המילים האלה של תאהבי את עצמך, תקבלי את עצמך, ובאמת אולי לגרום לזה לקרות?
קודם כל, האם אני בכלל רוצה לגרום לזה לקרות? זה נורא מפחיד. אם אני אגרום לזה לקרות, ואני אוהב את עצמי ואקבל את עצמי, זה אומר שלא יהיה שינוי.
רגע, את מאמינה שיש נשים שלא רוצות לקבל את עצמם ולא רוצות לאהוב את עצמם?
הן אולי לא קוראות לזה ככה, אבל כשהן שומעות את הכותרת הזו, שאני אומרת לקבל, לאהוב, לא רק שזה נשמע מילים גבוהות ומנותקות וזה מחבק את עצים, זה גם נורא נורא מרתיע. חס וחלילה, את מבינה מה יקרה?
מה, כי אם אני אקבל את עצמי, אז זה אומר שאני מקבלת את כל את הגוף שלי אולי, ואת איך שאני נראית, גם אם אני לא חושבת שזה האידיאלי?
לגמרי, ואז אני עלולה גם להישאר ככה ולעולם לא להשתנות, שזה מצב שלפעמים אני לא מסוגלת בכלל להכיל את האופציה. יש נשים שאומרות לי בתנועות יד חותכות כאלה, כשהן מסתכלות על עצמם במראה, זה מיותר, זה מיותר, את זה צריך להוריד, אי אפשר לקבל את זה, אין מצב שאני אמשיך להיראות ככה. אין מצב. עכשיו, אם אני אומרת קבלה, מה זה אומר? שאני אשאר ככה, ולא רק זה שאני אקבל, אני גם אוהב. אז אני בכלל אהיה מנותקת, זאת אומרת, הגוף שלי יהיה בעיה, אני אהיה בעיה ואני לא אדע מזה. אני אוהב את עצמי, אני אחיה בלה-לה-לנד, אני לא אבין שאני בבעיה בכלל.
נראה לי לאהוב את עצמי, זה גם לאהוב את הקשיים שלי, אז כאילו, למה אנחנו קוראים לזה לה-לה-לנד?
זאת אומרת, את ברמה כבר יותר עמוקה של הבנה מה זה לאהוב.
אוקיי.
אוקיי? אבל המילה לאהוב לפעמים נשמעת באמת נורא נאיבית. כאילו אני אהיה באיזה מקום שאני חושבת שאני חסרת פגמים, והפחד המרכזי שאני גם לא אעשה שינויים. אני לא אהיה בריאה יותר, אני לא אהיה חזקה יותר, אני לא אהיה במשקל גוף תקין יותר, בגלל אותה קבלה ואותה אהבה.
אז רגע לפני שאנחנו נכנסות לקבלה, קודם כל, איך אני מחליטה אם אני צריכה להשתנות באורח החיים שלי, או בלהוריד את המשקל, או לא להתעסק עם זה בכלל?
אני חושבת שאת בעצם מציפה שאלה חדשה, את אומרת, רגע, אני בכלל רוצה לשאול האם יש צורך בשינוי, נכון?
אני פשוט חושבת שאחת מתוך אחת מתמודדת עם המשקל שלה ועם הדימוי גוף שלה ועם איך שהיא נראית ואם היא אוהבת את עצמה או לא. ובוודאי לא כל הנשים צריכות לרזות או להוריד במשקל או לעשות שינוי בתזונה שלהם. ואז נשאלת השאלה איך אני בכלל מחליטה את זה עוד לפני שאני אוהבת את עצמי, או אולי הסדר צריך להיות הפוך. אולי אני קודם כל, אחת מתוך אחת, צריכה לאהוב את עצמה, ואז לשאול את השאלה, האם היא צריכה גם לעשות איזה שינוי או לא.
אני אגיד לך יותר מזה, אחוז האנשים שלא מרוצות מעצמם, כשהן במשקל תקין, הוא מאוד 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 גבוה. זאת אומרת שאת צודקת בהנחה שהרבה נשים אולי לא בהכרח צריכות לעשות שינוי. אבל בוא נבין קודם כל מה קורה באותה חוסר קבלה ובאותו חוסר אהבה, מה קורה שם מול דברים שאולי בלי החוסר קבלה, זה לא היו קורים בכלל.
אוקיי.
אוקיי.
אז בעצם אנחנו אומרות שכל אישה באיזשהו שלב בחיים שלה, שאלה את עצמה, אני בסדר עם עצמי, כיף לי, טוב לי, אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת את איך שאני נראית.
אני לא יודעת אם כל אישה הגיעה לשאלה הזאת.
אוקיי.
אני חושבת שזה מקום מתקדם. יש נשים שזה לא בעמדת שאלה. אני לא אוהבת את עצמי, אני לא מקבלת את עצמי.
את אומרת, זה לא שאלה, זה
עובדה.
זאת עובדה.
כן. ויש נשים שהן בסדר, באחוזים מסוימים, ברוך השם. יש בעולם נשים שהן בסדר ואוהבות את עצמן ומקבלות את עצמן. באמת האחוזים הם נמוכים באופן מצער, אבל יש נשים שהן בסדר.
טוב, הגעתי לשלב שבו אני אומרת, אני לא אוהבת את איך שאני נראית. מה אני עושה?
אז הדבר הראשון שאנחנו מדברים על קבלה, זה להבין שלקבל ולאהוב לא סותר שינוי. אני תמיד אוהבת לתת דוגמאות ממערכת יחסים אחרת. Mm-hmm. כי מול מערכת היחסים עם הגוף, כשיש לי כבר אמביוולנטיות, וכשיש לי כבר מאבק ומלחמה, קצת קשה לי להסתכל על זה מהצד. אז אם אני מסתכלת על מערכת יחסים בין אמא לילד, או בין שתי חברות טובות, או בין בני זוג, אהבה וקבלה זה לא אומר שאני חושבת שהשני הוא נטול פגמים. Mm-hmm. כשאני מתייחסת לילד שלי, או לחברה אהובה, או לבעל, אני לא מסתכלת עליהם כעל משהו שאין בו שום דבר, אין, הכל מושלם, פשוט הכל מושלם, למרות שאנחנו לפעמים נשתמש במילים האלה, נכון? לגבי מישהו שאנחנו אוהבים, שהוא מושלם, אבל אנחנו לא עיוורים, אנחנו לא עיוורות, לאותם דברים שאנחנו פחות אוהבות, לאותם דברים שלא נוח לנו איתם ב-100%, לאותם דברים שהיה כדאי שישתפרו. אבל אם אני מגיעה בכל מערכת יחסים, כשאני מגיעה כבסיס עם תנאי, תנאי לאהבה שלי, תנאי לקבלה שלי, אני מוכנה לאהוב אותך, אני מוכנה לקבל אותך בתנאי שתשתני, בתנאי שתהיה אחר. ובלי השינוי הזה, אני לא סובלת אותך. אני לא רוצה לראות אותך, אני נגאלת ממך. מערכת יחסים כזו, לא רק שהיא חולה ובעייתית, היא גם לא תתקדם לכיוונים טובים. בגלל שכשאני נמצאת בפחד גדול מחוסר קבלה, כשהקבלה והאהבה שלי הם על תנאי, מהמקום הזה, לא רק שקשה לי לעשות שינויים, אני גם מתנגדת אליהם ומפחדת מהם. ולמה? כי אם אני אעשה שינוי, ואז סוף סוף אני אהיה ראויה לקבלה ולאהבה, עכשיו אני צריכה כל הזמן לשמר את השינוי הזה, ולדאוג שחס וחלילה הוא לא ייפול לי מהידיים, כי אז אני שוב אאבד את האהבה ושוב אאבד את הקבלה.
כשאת אומרת את הדברים האלה של אם אתה לא תשתנה, אני לא אוהב אותך, אני לא סובלת אותך או כל מיני כאלה, זה אמירות ממש חריפות. כשאני לא מצליחה לדמיין אותם, שאת מצליחה לומר אותם למישהו פיזי בשטח. אבל אנחנו כן אומרות את זה לגוף שלנו הרבה פעמים.
נכון.
למה?
קודם כל נפלא שאת לא מסוגלת לדמיין, יש אנשים שגם במערכות יחסים שלהם עם בני אדם יש הרבה רעל לפעמים, ויש חוסר קבלה והתניה של אהבה בתנאי שתתנהג יפה, בתנאי שתעשה מה שאני רוצה, בתנאי שתפסיק להיות כזה וכזה, ורמות הכעס והאלימות הפנימית שמתנהלות שם לאו דווקא כלפי חוץ, הן יכולות להיות קשות, אבל מה שנכון הוא שכלפי עצמנו, רמת הביקורת שאנחנו מרשות לעצמנו להפנות, היא גבוהה ברמות כל כך גבוהות, לעומת כל ביקורת שנעביר על מישהו אחר, אפילו בתוכנו. זאת אומרת, נגיד שאני בן אדם נימוסי, ואני לא אבוא עכשיו למישהי ואגיד לה את כל מה שאני חושבת עליה בפנים, אבל גם מה שאני חושבת עליה בתוכי, בדרך כלל לא מגיע לאותה רמת ביקורתיות שאני מפנה כלפי עצמי. וזה קודם כל תרבות. יש איזו אמונה שאנחנו אמורים להיות מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו כדי להשתפר. הרבה מאיתנו גדלו בצורה כזו. לא משנה אם זה היה בבית או במערכות החינוך, אתה חייב להיות מאוד ביקורתי כלפי עצמך, וכל הזמן לבדוק איפה הפגמים שלך ואיפה הכשלים, ולהלקות עליהם.
אני חייבת לומר שיש בזה גם קצת עניין דתי, אם אני יכולה להעלות את זה, כן, הכל עבודת המידות היא של לדייק את עצמך, ולגרום לעצמך להיות טובה יותר, ומאמינה יותר, וכועסת פחות, ואני חושבת שזה תפס אותי הרבה פעמים, גם בנוגע למשקל, איך אני יכולה, כן, אם אנחנו מדברות קצת על מידת התאווה, כן, למה אני כל כך חושקת בלאכול מתוק כל הזמן? זה קצת תשלטי בעצמך, כזה.
אבל כשאני לוקחת את כל העניין של האוכל לכיוון של תאווה ולכיוון של חוסר שליטה, אני קצת עושה עוול לעצמי.
למה?
בגלל שקודם כל יש לי כאן גוף שאולי לא למדתי איך להתייחס אליו בצורה נכונה. ובמקום לחפש כל הזמן מה להחסיר ממנו, ובמקום כל הזמן לנסות לעצור ולחסום ולשלוט, אולי אני צריכה להתחיל לשאול את עצמי, מה הוא צריך לקבל עוד? מה חסר? מה אני כבן אדם שלם בנפש או בגוף שלי חסרה שאני כל כך צריכה את אותם דברים? גם בעבודת המידות, אם אני אבוא לעצמי בכעס על זה שאני כועסת, אני חושבת שכל אמא מכירה את זה, אוקיי? בסוף יום, איך התנהגתי? למה דיברתי? מה עשיתי? אין לי מחר, אני לא צועקת על הילדים שלי, ואני לא, ואני לא, ואני לא. זה לא באמת עוזר. כל אחת מכירה את זה, ללכת לישון בלילה עם נקיפות מצפון, ובבוקר, בשנייה שמישהו עשה את הדבר שמדליק את האש, אני נמצאת בדיוק באותו מקום. Mm-hmm. זאת אומרת שחוסר קבלה גם בעבודת המידות לא עובד טוב.
אז אני צריכה לקבל את החיסרון שלי, גם את העובדה שאני לא תמיד מרגישה בנוח עם הגוף שלי.
העובדה שאני לא תמיד מרגישה בנוח עם הגוף שלי לא סותרת קבלה ואהבה. זה בעיקר, אני חושבת, החידוש שאנחנו רוצות להביא היום.
אוקיי.
אני יכולה לאהוב את עצמי ועדיין לא להרגיש בנוח. אני יכולה לאהוב את עצמי ועדיין לרצות לרדת במשקל. אני יכולה לאהוב את עצמי ועדיין לרצות שהבחירות שלי באוכל יהיו יותר בריאות ויותר מיטיבות.
מה תגידי לנשים שאוהבות את עצמם, אוהבות את השכל שלהם, את החברה שבה הן נמצאות אולי, את האהדה שהן מקבלות מהסביבה, אבל הן לא אוהבות את הגוף שלהן?
קודם כל שזה כבר טוב. כי לפעמים אנחנו נותנים לאוכל להשתלט לנו על כל החיים. לפעמים אני לא טובה באוכל, אני בעצם לא טובה בכלום. ומזל שאף אחד לא יודע. מי אני באמת מבפנים.
מה זה אף אחד לא יודע? אם לא רואים.
כן, ואכילה רגשית בדרך כלל לא רואים, כי אנחנו לרוב נעדיף לעשות את זה לבד, בשקט, בחדר סגור, או ברכב, או לא משנה איפה, העיקר שאף אחד לא ידע. גם כי יש באקט הזה איזה משהו שהוא באמת מרגיש הרסני, וגם כי יש פחד, שכל הקבלה והאהבה שכן יש לי בחיים לא ילכו לאיבוד ברגע שיגלו את האכלנית הרגשית שאני, את הפדיחה שאני.
אני חשבתי שאת יותר מדברת גם על העניין הזה של, לא יודעת, לנשים שהן מלאות, כולם רואים את החיסרון. ככה אני קוראת לזה בכל אופן. כאילו, יש הרבה חסרונות בעולם, אבל את זה כולם רואים. וזה מה שמגדיר אותי. ואולי לפעמים זה קצת מה שפוגע באהבה עצמית, בקבלה עצמית, כי כולם רואים את מה שאני עושה בסתר.
העלית פה נקודה סופר כאובה וחשובה, שחוזרת על עצמה הרבה בקבוצות שאני מלווה אצל נשים שאני שומעת יותר מקרוב, הבושה שכולם יודעים ש, שכולם רואים ש, כולם רואים שקשה לי עם שליטה, כולם יודעים שאני אוכלת יותר מדי.
אז איך אני יכולה לאהוב את עצמי כשכולם רואים כל הזמן את החיסרון הגדול שלי?
אז קודם כל אני רוצה רק רגע לחזור אחורה לסיים את התשובה לשאלה ששאלת לפני כן. שאלת מי שאומרת אני מקבלת את עצמי, אני אוהבת את עצמי בכל תחום חוץ מהתחום הזה. בתחום הזה מאוד מאוד קשה לי. אז דבר ראשון זה נהדר שיש לי את היכולת לקבל ולאהוב ולראות שאני יותר ממשקל ואוכל. זה כבר צעד. יש נשים שזה הצעד שהן צריכות לצעוד, הן עוד לא שם. אבל נגיד שאני רואה את עצמי כמכלול. ואני מבינה שיש המון תחומים בחיים שאני מאוד 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 טובה בהם ומרוצה, ואני עושה שם עבודה נהדרת, זה שלב נפלא. ויש מקום שאני לא מרוצה ממנו, יש מקום שקשה לי שם. יש מקום שבו אני צריכה רגע לעצור ולשאול את עצמי כמה מהדבר הזה תלוי בי. כמה מהדבר הזה תלוי בכוח שלי וברצון שלי ובאנרגיה. כי רוב מי שמתמודדת עם הנושא הוציאה בחיים שלה ים אנרגיה פי אלף ממישהו אחר שלא מתעסק בנושא. אנשים שבאופן טבעי הגוף שלהם במשקל תקין ומעולם לא התעסקו עם אכילה ועם לנסות לעצור, באמת לא הפעילו כוח רצון בנושא. הם עוצרים כשהם עוצרים, כשנוח להם. הם לא עושים את זה בכוח. אני זוכרת שכשסיפרתי על דיאטות שאני עושה בעבר, לחברות שלא מתעסקות עם דיאטות המעטות שהיו, אז הן היו די עמומות. וואו, איך את מצליחה. ואת מסתכלת עליה, את אומרת, אבל היא רזה, אוקיי, אבל היא לא נאבקת בזה, היא נולדה עם זה. אין לה קושי בנושא, אז יש לה קושי בוודאות במלא דברים אחרים, לא בזה. וכאן נכנסת השאלה השנייה, שהיא כבר שאלה מול החברה, יש את השאלה של אני מול עצמי, וכאן נכנסת השאלה של אני מול אחרים. של מה אני עושה עם זה שרואים את הקושי שלי כלפי חוץ. שאנשים אחרים מתמודדים עם דברים שלפעמים אנחנו לא נדע ולא נראה, אבל את הקושי שלי רואים. והשלב הראשון במקום הזה יהיה איך אני מסתכלת לעצמי בעיניים. איך אני מדברת לעצמי כשאני רואה אותי במראה. המחשבה היא, אם העולם היה מקבל, ואם העולם היה סלחן כלפי נושא המשקל, אז גם אני הייתי סלחנית כלפי עצמי. ואני מסכימה ב-100% שזה היה יכול להיות עולם נעים וטוב יותר, כי אנחנו חיים בעולם די מטורף בנושא הזה. ואובססיבי, עולם ששם המון המון משקל על המשקל, שממש לוקח את כל מי שאנחנו כבני אדם ומצמצם את זה הרבה פעמים למידות גוף כמדד להצלחה, ליכולות, להמון המון דברים, בצורה באמת לא מאוזנת ולא הוגנת. אבל השינוי לא יכול להתחיל משם. אפשר לצאת לרחובות עם שלטים ולנסות לשנות העולם? פחות. פחות עובד. קודם כל, השאלה היא מה אני אומרת לעצמי כשאני מסתכלת בעיניים שלי במראה. ואני רוצה לתת לך דוגמה. שקיבלתי אישור לספר. אחת הבוגרות שלי, מאחד הקורסים, סיפרה שכל פעם שהיא הייתה באה לראיון עבודה, היא עובדת בתחום הרפואה, היא הייתה נכנסת לחדר, ואת יודעת מה, הרבה לפני נכנסת לחדר, מתכוננת לראיון, והפסקול שהיה עובר כל הזמן ברקע הזה, אני אכנס לחדר ויגידו, הנה השמנה הזאת. מה, איך היא יכולה לעבוד ברפואה? מה היא, כל מיני מילים של ביקורת, שהיא דמיינה, שאף אחד לא אמר, אבל בטח איך שאני אכנס, זה מה שיראו. תחושה של חשיפה מאוד גדולה.
גם יותר מזה, אני בטוחה שכל סימן במציאות הדהד לה, שזה מה שאומרים כלפי חוץ.
בוודאי. ברגע שאנחנו הופכות לקוראות מחשבות,
זהו.
כל דבר במציאות מתפרש בהתאם לאותה קריאה. ואז אני באה לאירוע, וברור לי שכולם מסתכלים כמה אני אוכלת, מה אני אוכלת, מה הבחירות שלי, ואני יכולה ערב שלם לא ליהנות מהחיים, בזמן שבכנות, כל אחד מתעניין בעיקר בעצמו.
חד משמעי.
לגמרי. אז אחד הדברים שהיא תיארה כשינוי מאוד גדול בחיים שלה, בלי קשר למשקל, זה להגיע לראיון עבודה, להיות מאוד רגועה ובטוחה ביכולות שלי, כבן אדם, כאיש מקצוע, ופשוט לא לחשוב על זה. פשוט לא לחשוב על זה. ומהמקום, מה שהיא תיארה, שהגיע ככה, זה גם באמת לא היה נושא. ברגע שהיא באה והייתה מאוד בטוחה בעצמה, ובטוחה בעצמה, זה לא אומר, היי, זה המשקל שלי, אני עפה על זה, אני מרוצה מזה. לא. פשוט זה לא כל מי שאני, ואני מקבלת את עצמי גם אם לא נוח לי. ואני מבינה שלא הכל בידיי, ואני מסתכלת עליי כמכלול, כאדם שלם.
שירי, מה הצעד הראשון?
אני חושבת שהצעד הראשון הוא קודם כל להסתכל לעצמי בעיניים, ולהתחיל להכיר אותי. לפעמים, במיוחד במקומות שקשה לי עם הגוף, וזה תתפלאי לאו דווקא קשור לעודף משקל, זה משהו שרציתי לציין כבר כמה פעמים, כי אני יודעת שהרבה מהבנות ששומעות את הפודקאסט הזה, אין לאו דווקא עם עודף משקל, או לפחות לא עם עודף משקל גדול או משמעותי, והן מרגישות מאוד שלא בנוח בגוף שלהם. והג'וק הזה שעומד מאחורי הראש ואומר, את צריכה לרזות, רק תרזי עוד 5 קילו והכל יהיה בסדר, נמצא להם שם.
ואני בטוחה שבפרקים הבאים, את תגידי ותספרי לנו, כן, אני עושה כבר איזה טיזר, שגם כשמרזים את 5 קילו הבאים, המציאות לא באמת משתנה, הגאולה לא באמת מגיעה.
האושר, הנחת, התחושה שאני יכולה להניח, להרפות, שהנה אני אוהבת את עצמי ואני רגועה, ואני יכולה לאכול בכיף, וואלה, פתאום זה לא מגיע. אז באמת, הרבה נשים מתרגלות להסתכל לעצמן במראה, או נטו על הפנים, או רק כדי לראות שאין לכלוך, ברמה הזאת. זאת אומרת, אני לא אסתכל על עצמי עכשיו יותר מדי, כי אני לא מוכנה לקבל את הדמות הזאת, אני לא מתחברת אליה, אני לא מקבלת אותה. יום יבוא, אני ארד 2, 5, 10, 20 קילו, שמה אני אסתכל, אני מרוצה, אני אתלבש כמו שצריך, הכל יהיה בסדר. ואני חושבת שהצעד הראשון, ואני יכולה לספר מהחוויה שלי, כשהייתי ב-20+ קילו ממה שאני עכשיו, זה היה רגע כזה, שלעמוד רגע מול מראה, עדיף מראה בגודל מלא אם את מסוגלת, להסתכל רגע על הגוף, ממש להעביר עיניים על כל קווי המתאר, מלמעלה עד למטה, ולהגיד היי, נעים להכיר. זה הבית שקיבלתי. זה הבית שהנשמה שלי קיבלה כדי לגור בו.
איזה אמירה נהדרת.
ולפעמים זה לא נעים. לפעמים זה היכרות שהיא קשוחה בהתחלה. אבל זה רגע כזה של באמת להניח ולהרפות. זאת אני עכשיו. האם מגיע לי לחיות היום? האם אני רוצה לחיות היום? ומהמקום הזה שאני מקבלת ואוהבת, כל שינוי שאני בוחרת לעשות, הוא ממקום של אני רוצה לדאוג לעצמי. היי, הגוף הזה הוא שלי. אני רוצה שיהיה לו יותר נעים. אני רוצה שלי יהיה יותר נעים בתוכו.
אני חושבת שזה כבר צעד שני. אני הייתי רוצה רגע אולי להישאר עוד טיפה
להישאר בצד הראשון.
כן, להישאר בצד הראשון של להעז להסתכל לעצמי בעיניים ובמעבר לו, להסתכל לגמרי ולהגיד, זאת אני, ואנחנו בדבר הזה ביחד, ואני מאוד אוהבת אותך, ואת שזה, מה שאני רואה.
שזה, אני מאוד אוהבת אותך, לדעתי זה שני צעדים קדימה.
אני חושבת שאולי זה קצת אחרי המעשים נמשכים הלבבות. גם אם זה מהפה אל החוץ, זה, כאילו בעיניי זה לגיטימי לבוא ולומר את, את הדבר הזה כשאני מסתכלת על עצמי במראה, ולהאמין שעוד שני צעדים אני גם באמת ארגיש את זה.
אז אני אניח פה רק סימן שאלה קטן, כי בכל אופן כל אחת תעשה מה שהיא מתחברת אליו, אבל לפעמים במנטרות חיוביות עלולה להיות תוצאה הפוכה. אם אני אומרת משהו שבתוכי אני מאוד מתנגדת אליו, ואני אומרת אותו בכוח כדי להאמין בו, לפעמים זה ייצור תוצאה הפוכה. שאני מתנגדת לזה וכועסת על זה, לא, לא אוהבת עצמי, לא מוכנה, לא רוצה. אז אני, בוא נגיד, זה נושא קצת יותר גדול ועמוק, מכפי שאני יכולה להיכנס אליו עכשיו.
אם נחזור אבל לזה, זה מורכב.
זה מורכב, נכון, זה מורכב וזה עמוק, זה לא בבת אחת, אבל זה קודם כל לקבל, לפני לאהוב. רגע לעצור את המרוץ המטורף, ולהגיד, היי, בוא ניצור היכרות, בוא ניצור הסתגלות, בוא ניצור הבנה שאני פה עם הגוף הזה, רגע להסתגל לזה, להכיר בזה, להסתכל לזה בעיניים, בטיפה יותר חמלה מכפי שהסתכלתי על זה עד היום.
אז אם אני ככה מנסה לאסוף את הדברים שדיברנו עליהם היום, דיברנו בין קבלה לשינוי, והרבה פעמים האמונה, לפחות שאני גדלתי איתה, היא, את רוצה לקבל את עצמך, את צריכה להשתנות או להשתפר, וכאן אנחנו בעצם מאירות אור אחר, ואומרות, הדברים לא קשורים אחד לשני. יכול להיות שאם תשתני, תקבלי את עצמך טוב יותר, אבל יכול להיות שזה גם לא יקרה. ויכול להיות שכדי לשנות את עצמך, את צריכה לקבל את עצמך, ויכול להיות שתקבלי את עצמך, ותחליטי שאת לא רוצה להשתנות. וכל אחד מארבעת הסיפורים האלה הוא לגיטימי ובסדר ומה שתרצי לעשות.
ויותר מזה אפילו, מהמקום שבו תעשי שינויים מתוך אהבה וקבלה, הסיכוי שהם יהיו ברי קיימה לאורך זמן הרבה הרבה יותר גבוה. כי ההבדל בין לעשות שינוי כי אני שונאת, כועסת ומתנגדת, לבין לעשות שינוי כי אני מקבלת, אוהבת ופשוט רוצה להרגיש יותר טוב, הוא פער ענק. אולי כמשפט מסכם, קבלה לא מנציחה מצבים. קבלה לא מנציחה השמנה או חוסר בריאות או כל דבר אחר שהייתי רוצה שישתנה בחיי. הקבלה לא מנציחה אותו.
אז נוסיף ונגיד שאם את רוצה לעשות שינוי, וגם אם את לא רוצה לעשות שינוי, זה לא משנה, פשוט תאהבי את עצמך, וזאת עבודה ארוכה, אנחנו לרגע אני לא ממיטה בערכה.
להתחיל בצעד אחד. להתחיל בצעד אחד של יותר לקבל, של יותר להיות, של פחות לחיות במה שאני הייתי רוצה שיקרה בעתיד, ויותר להיות כאן, עכשיו.
ובקיצור, פשוט להסתכל במראה. שזה נראה לי, זה נהדר, כי את מדברת על ההווה, וכשאני מסתכלת במראה, אני רואה ההווה. זה מה שקיים עכשיו.
נכון.
אז הלוואי שנצליח להסתכל על עצמנו באהבה במראה.
הלוואי, אפשר עוד היום.
אמן. תודה, שירי.
תודה לך, היה ממש כיף. אתן האזנתן לאוכל נפש מבית משפחה פודקאסט. אני שירי כהן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820, שלוחה 19.